נשארו לנו יומיים לסיומה של השנה. ניכנס בעזרת השם לשנה החדשה, ראש השנה. ברצוני לעמוד על כמה נקודות ואני מקווה שתהיה תועלת לימים הבאים לקראתנו לשלום. ביחס לאלול, לראש השנה, לעשרת ימי תשובה, ליום הכיפורים, ישנה תהייה, מבוכה גדולה במציאות אצלנו, לא רק אצל הציבור שלנו. כל אדם שהוא רציני וחושב הוא מרגיש מבוכה גדולה. מה זה הרעש הזה? קבי שופר בעם לא יחרדו, מפחיד. אפילו בדברי חז"ל ואחריהם בהרבה ספרי ראשונים ואחרונים מוצאים הפכים שונים, סתירות לכאורה בהתייחסות לימים האלה, כך שאדם בחור, אברך, אם הוא רציני ורוצה להתקדם, הוא לא מוצא את עצמו. מה בדיוק עבודתו? מה מוטל עליו בימים האלה? ומה כדאי לעסוק בעיקר? זוהי עובדה, ואני חושב שהרבה מן היושבים כאן מרגישים את זה על עצמם ובשרם. ואני שומע מאברכים יקרים, יש כאלה שאפילו אומרים שכל הימים הללו משתקים אותם, אפילו ללמוד לא יכולים כמו שצריך, כי נכנסים למתח, חסרה שלווה, חסרה מנוחת הנפש. אני רוצה לעמוד על כמה נקודות, כפי שאמרתי, ואולי זה יוכל להוסיף שננצל את הימים האלה בצורה טובה עד כמה שאפשר. בתפילה אנחנו אומרים תפילה מיוחדת במינה, גם בראש השנה וגם ביום הכיפורים, כשנכנסים כמעט מיד כשנכנסים לאווירה של חזרת השץ, ונתנה תוקף קדושת היום. נתנה זה נספר מהו היום הזה, נתנה תוקף קדושת היום. ואיך מגדירים אותו בתחילה? כי הוא נורא והיום. זה יום נורא, זה יום היום. גם הימים נקראים ימים נוראים, כך מקובל, ימים של משפט, של דין. אתה הוא יודע ועד, סופר ומונה, חותם, אין דבר נעלם ממך. כל באי עולם יעברו לפניך כבני מרון. ואחר כך כתוב פרטים מהו הדין, מי יחיה, מי ימות, מי במים, מי באש, מי בחרם, מי בחיה, מי ישלב, מי יתייסר, מי ישפל, מי ירום. הכל, כל הפרטים זהו הדין. באופן פשוט, אדם שמאמין, תמיד זה קשור, כל הדברים בסופו של הדבר קשורים לאמונה, כמה האמונה יותר מושרשת, זה ברור. אדם שמאמין, זה מפחיד אותו, ודאי. אבל מצד שני, אדם יכול לומר, בכל זאת אני די בסדר. באים ותופכים על פניו מאמרים לאין שיעור, גם בקדמונים, גם בדורות האחרונים, והכל אמת. אבל בסך הכל יש הרגשה, אני לא יודע איך הרגישו בדורות ההם, קשה לדעת, אבל לנו יש את ההרגשה שזה באמת משתק ולא יותר, כמעט לא נותן כלום. והדברים הם אמת, ברור שהדברים אמת. דין ומשפט, כל פרט, אבל בכל זאת, אני חושב שתלוי, הרבה תלוי איך שומעים את הדברים, איך מפנימים אותם, איך מקבלים את הדברים. ראיתי בחוברת, שלפני כמה ימים הזדמנה לי, אני מביא את זה כדוגמה, שמן הדוגמה אפשר ללמוד שהכל תלוי במבט איך מסתכלים על הדברים. חוברת שחילקו אותה, הייתה מונחת בבתי כנסת, בתי מדרש, לקחתי אותה, אבל בעצם הדברים מאוד, איך נאמר, בלבלו אותי. יעקב אבינו אמר, אחרתם אותי, החבית הייתה צלולה, פתאום ככה הכל מתבלבל. שלבת נפש, איפה שלבת נפש? והוא אומר שם כך, וזה כתוב, הלכתי והסתכלתי כי זה מאוד הפריע לי, אבל תראי איך מסתכלים על דברים. ראיתי שם דברים שבסך הכל אפשר לומר במילה אחת, ייאוש מוחלט. גמרנו, ייאוש מוחלט. אתה נשאר חסר אונים וזהו. וכמובן שלא זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הכותרת שם של המאמר היא העונש הנורא על עבירה דרבנן, עבירה בלשון יחיד, והחשבון הנוקב. כותרת של מאמר שם. ושם מבואר, יש שם גם משל, אבל נאמר את זה בשפה שלי. חז"ל אומרים, החז"ל הזה לא מובא שם, אבל חז"ל אומרים, כולם יודעים, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, שכר עבירה, שכר מצווה, הפסד מצווה כנגד שכרה, הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. זאת אומרת, עשית עבירה, הרווחת, הרווחת במרכאות, הרווחת או כסף או כבוד או הנאות, אבל דע לך שההפסד כנגד זה הוא גדול לאין ארוך, זה לא ישתלם. תעשה חשבון הנפש, שכר עבירה כנגד הפסדה. לעומת זה הפוך, הפסד, הפסד מצווה, אתה עושה מצווה, נכון שזה בקושי, אתה מפסיד בגלל המצווה, אבל השכר אין להשוות. זה פשוט. כלומר, זה ברור שההפסד יותר גדול מן השכר, נדבר על עבירה. שכר עבירה כנגד הפסדה. אתה מרוויח, אבל אתה מפסיד הרבה יותר. ועכשיו החשבון הוא כזה. כתוב בשולחן ערוך, ביורה דעה, בקוף נונזי, שאדם חייב להפסיד את כל ממונו, אם קופים עליו, אפילו אם קופים עליו, אומרים לו, תשמע, אם לא תעשה עבירה פלונית, אתה תפסיד את כל ממונך. חייב להפסיד את כל ממונו, ולא לעבור על איסור. זה כתוב ביורה דעה, וזה כתוב גם בתורה. חז"ל אומרים לנו, שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך בכל ממונך. ודין פשוט שאדם חייב למסור את כל ממונו ולא לחטוא. לגבי מצוות עשה זה שונה, שם לא חייב לתת את כל ממונו, אבל עבירה חייב לתת את כל ממונו, לא את נפשו, חוץ משלושה דברים, למות לא, אבל את כל ממונו. זה פשוט. רבי עקיבא איגר שם מציין בשולחן ערוך שזה נאמר גם על איסורי דרבנן, לא רק על איסורי דאורייתא. אם אדם כופים עליו, למשל כופים עליו לעבור על איסור דרבנן, או נאמר גם אם לא כופים עליו, אדם נמצא במצב שכדי להשיג אוכל כשר הוא צריך לתת את כל ממונו, יש לו אוכל שמדרבנן זה אסור, הדין הוא שהוא חייב למסור את כל ממונו ולא לעבור על איסור דרבנן. והגר"א מציין איפה מקור הדין הזה, שאפילו דרבנן, הגר"א לא מדגיש שם את הדרבנן, אבל איפה זה כתוב? זה כתוב במשנה מפורשת במסכת שבת. המשנה אומרת כך, ואם כיד הדמיון הטובה עלינו אפשר לתאר את זה כדי לחוש את הדברים, ישנה שריפה בשבת והבית של אדם מתלקח, והבית הזה השקיע בו, בנה אותו עד שהצליח, ויש לו שם ריהוט יוצא מן הכלל, יש לו גם הרבה כסף שם שהוא שומר נאמר להשיא את בנותיו לנדוניה, לא תמיד היו בנקים, היו מחביאים את הכסף גם בבית תחת למזרונים וכדומה, ויש לו עוד הרבה הרבה דברים, יש לו זיכרונות, חוויות, תמונות, הכל הכל הכל, ושבת היום. אבל יש פה איזה גוי, יש פה גוי, והגוי הזה אם רק אני אומר לו תחבא את האש אני אציל את הבית ואת הכל הכל הכל, ואם אני לא אומר לו אני אשאר בעירום ובחוסר כל, לא יישאר לי כלום, אפילו הבגדים שם בבית, רק הבגדים שעליי, ומה יהיה עם הבנות שלי, מה יהיה עם כל התוכניות שלי וכל ההשקעות שהשקעתי. אומרת המשנה, נוכרי שבא לחבות, כלומר הוא עוד לא, הוא מחכה שתאמר לו משהו, אסור לך לומר לו כבה. אתה לא חייב לומר לו, גם אל תחבא אם הוא עושה בעצמו, אבל אסור לך לומר לו כבה. למה? אמירה לנוכרי שבות, אסור לומר לנוכרי לעשות איסור למרות שהוא לא מצווה, אבל איסור מדרבנן, שבות, יש איסור דרבנן, אסור לומר לו לחבות. זאת אומרת שהבית יישרף, הכל כפי שאמרנו, ומי יודע מה יהיה אחר כך, ואף על פי כן אתה חייב לא לומר לו שיחבא, כי אתה עושה פה עבירה דרבנן, ואדם חייב למסור את כל ממונו אפילו על איסור דרבנן. זה המקור של הדין. הגר"א אמנם לא מציין את זה בדיוק על דרבנן, אבל זה המקור של הדין הזה. עכשיו אם אנחנו נעשה חשבון, אם אדם קיים את הדין, הפסיד כל כך הרבה, הפסיד והפסיד והפסיד, הוא קיים את הדין אבל יש לו הפסד עצום, יש לו הפסד כל כך גדול, מה יהיה אם הוא כן יאמר לגוי לחבות? יאמר לגוי יתחבא, ואז הוא אמר על איסור דרבנה, יהיה לו את הבית, יהיה לו את הרכוש, יהיה לו את כל, יוכל לחתן את הבנות שלו אם יש לו שם כסף כפי שאמרנו וכולי וכולי. אבל מה, אבל אנחנו אומרים זה שכר העבירה, זה שכר העבירה, הוא אמר לחבות, יש לו הרבה שכר, אבל מה הפסד? מה הפסד? יוצא שההפסד מוכרח להיות הרבה יותר ממה שהיה אם הוא היה, אם הוא באמת היה לא אומר לו. הרי אם הוא לא אומר לו, הרי היה מפסיד ומפסיד ומפסיד, עכשיו שהוא אמר צריך להיות שיהיה לו הרבה יותר הפסד מאשר זה. זאת אומרת הסיכום הוא שעל איסור דרבנן, אדם עובר על איסור דרבנן, איזה עונש יהיה לו? אין לנו בכלל תפיסה בדבר הזה. אם כשהוא מקיים את זה יש לו כזה הפסד, עכשיו אם הוא עבר על האיסור צריך להיות להפסד מי יודע מה, איסור דרבנן. ואמרנו קודם אפילו אם כופים עליו גם כן, ומה אם אדם עובר סתם על איסור דרבנן? לא בגלל מצב כזה, פה המצב כופה אותו, המצב כופה אותו, הבית שלו נשרף. לכאורה זה עבירה הרבה יותר קלה, זה ברור. יש גם מאמר ידוע של רב ישראל, זה נחשב לקלות, זה קל מאוד, העונש על דבר כזה. מפני שזה ניסיון עצום, ככל שהניסיון יותר קשה, העונש יותר קל. אם כן, אם אדם עובר סתם על איסור דרבנן, בכלל אתה מאבד את החשבון בכלל. וזה הכותרת, נחזור לכותרת. העונש הנורא על עבירה דרבנן והחשבון הנוקב, החשבון הוא בעצם צודק מאוד. אבל מה זה גורם? מה זה גורם הלימוד הזה? זה מפחיד אם אדם חי באמונה, וזה מייאש לאין חלו, באופן מוחלט זה מייאש. אם כן, למה זה אנוכי? הכל עבוד ונגמר. זה לא ייתכן דבר כזה. אבל מה הפשעת בכל זאת? מה הפשעת בכל זאת? הרי החשבון הוא צודק מאוד לכאורה. חשבתי ואמרנו זה כדוגמה, אני חושב שיכולה להיות הסתכלות בכלל אחרת, וזה משהו אחר לגמרי. חשבתי כך, הכל נכון, אבל החשבון הוא צריך להיות לגמרי שונה במבט אחר. נשאל שאלה, זו שאלה שהציקה לי כשאני ראיתי את הדבר הזה. מה הפירוש, לא מה הפירוש בשולחן ערוך, מה הפירוש בקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא, אמנם זה דרבנן, אבל הוא אומר לנו לשמוע לחכמים, לא תסור אסור, יש איסור, לא תסור מן הדבר שיגידו לך את אמנו שמאל. מה הפשט בקדוש ברוך הוא? למה הוא אומר לנו שלא לומר לגוי לחבות ושישרף הבית והכל ילך לאיבוד? מה הפשט בזה? למה הוא אמר את זה? למה הוא אמר בכל מועדיך אפילו על איסור דאורייתא? למה? הרי הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, הוא ברא את האדם רק שיהיה לו טוב, עולם חסד ייבנה, כל מה שהעולם נברא זה כדי שהאדם יהיה לו טוב וטוב וטוב, ודאי זו המטרה. ולמה הוא לא הכניס את האדם ישירות לגן עדן, לעולם הנצח? מפני שעוד יותר טוב כשהוא יעבור בעולם הזה, בעולם הבחירה. הוא יבוא לפה ותהיה לו בחירה, הוא יבחור בטוב, אז יזכה יותר ויותר, זה לא ינעמה דקיסופה. כולם יודעים את הדברים. אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, וכל המטרה זה רק למעננו, כדי שיהיה לנו טוב. אם כן, איך הוא מצווה עלינו דבר כזה שישרף הבית, לא יישאר מנו זכר? ומה יהיה אחר כך, כפי שהאיש הזה בעל הבית דואג, בפרט שמדובר על איסור דרבנן? משמע מזה, משמע להדיה, אם לומדים את הדבר טוב, משמע ברור שאנחנו משהו לא מבינים פה, לא מבינים פה משהו. ומחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, זה מה שכתוב פה. אם אתה תשמור עכשיו את המצווה, סך הכל מה? לא תגיד לו לגוי שיחבא את האש. נכון שיש הפסד, ודאי שיש הפסד, לא יהיה לך בית וכו' וכו' וכו', אבל אם בכל זאת אומרים לך לעשות את זה, הרי ודאי שיש שכר עצום עצום. אז אם נתאר את זה בדמיון של עולם הזה, אז נשרף לך בית, בסדר, איזה דירה ישנה, איזה וילה ישנה אפילו, תקבל במקום זה 5 וילות, לכל הבנות שלך תחתן, יהיה להם חתנים נפלאים, שבלי זה אולי לא היה, יהיו לך ילדים, תלמידי חכמים, שבלי זה לא היה, ובריאות, ועוד ועוד, שפע, שפע, שפע. לא תמיד יש בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת לאדם את הכל בעולם הזה. אבל לעולם הנצח זה ברור שכך. ברור, אם אתה מפסיד דבר כזה, השכר הוא לאין שיעור. לאין שיעור בעולם הנצח זה עולם, שם אתה בונה לך בתים, בונה לך וילות, ויש לך שם. סך הכל בשביל מה? בשביל מה שלא אמרת לגוי לחבות. זה מה שיוצא מן הכלל, איזה חסד. בגלל דבר כזה קטן, קל וחומר דאורייתא, בכל מודך, בסדר. אבל אם עשית את זה, אתה יודע איזה רווחים שיש לך? משהו עצום, עצום. נכון שזה לא רק לי. עכשיו, ואם לא שמעת למה שהקדוש ברוך הוא אמר, וכן אמרת לגוי לחבות, וכיבה, יש לך את הבית. אבל אתה יודע כמה הפסדת? כל סוחר, כל אחד, אם היו מגישים לו, היה עושה חשבון, הוא היה בוכה על זה, כל כך הרבה הפסדתי. הרי אם לא הייתי אומר לו לחבות, הייתי מרוויח את העולמות שדיברנו, ועכשיו את כל זה הפסדת. זהו ההפסד העצום שיש לך. נכון שזה לא מתבטא רק בכך שאין לאדם, נכון? דנים על הרמב״ם, שהרמב״ם בעיקר מדגיש את הדבר הזה, מה לא יהיה לו. נכון, גם יש עונש על הדבר, אבל העונש הוא, כפי שאמרנו, כיוון שהניסיון הוא גדול, העונש הוא פה קטנטן ביחס לעונשים אחרים. אבל בכלל זה לא חשבון של עונש. כל המאמר הוא נכון, בהחלט שהוא נכון. בהחלט שנכון, אבל פה ההדגשה, ההדגש צריך להיות כמה הפסדתי, כמה יכולתי להשיג בעולם הזה ובעולם הבא, בעולם הנצח. זה החשבון צריך להיות. אבל מה הנפקמינה? הנפקמינה היא עצומה. הנפקמינה היא שפה אתה לא נכנס לייאוש, ופה אתה לא נשבר. להפך, אתה חושב כל דבר קטן יש כזה שכר. זה הרי משהו יוצא מן הכלל. אך זה פלאי פלאים. אתה יכול לקנות רכוש לנצח, וגם בעולם הזה שפע של ברכה. כל דבר קטנטן. כל דבר קטנטן. קל וחומר דברים גדולים. למשל, ניקח דוגמה. אדם לומד, שעה אחת הוא לומד. שעה אחת הוא לומד. נכון, יש גם חשבונות שאדם יכול לחשב. זה אמרנו, זה צריכים לדעת איך להסתכל על הדברים. אדם חושב, איזה בטלן אני לא לומד, פה אני לא לומד, ויש לי חשבונות של ביטול תורה. וכשמספרים סיפורים הגדולים שכמה הם התבטלו, עשו להם חשבון. זה שוב שובר, אבל צריכים לראות את הדברים הפוך. לפחות גם הפוך. אבל האמת היא שהעיקר זה הפוך. כל מילה כותב הגר"א במשניות שזה מצוות עשה, כולם יודעים את זה, כל מילה בתורה. יש ספר מעלות התורה של אחיו של הגר"א שעושה חשבון, כמו שהחפץ חיים מדבר על לשון הרע, יש לו פתיחה עם כל כך הרבה עבירות על דיבור אחד. יש גם מצוות עשה עוד ועוד ועוד, כל מיני בתורה ובמשלי וכולי. אבל נאמר אפילו רק מצוות עשה אחת. אומר החפץ חיים, זה דבר שכל אחד יכול לבדוק, שבדקה אחת אפשר לומר 200 מילים בערך. מי שמתפלל מהר מאוד יכול לעשות חשבון שאולי הוא אומר 400 מילים בדקה, אבל 200 מילים באופן נורמלי אפשר להגיד בדקה. יש 60 שניות, כנראה שבכל שנייה בערך 3 מילים, ככה זה יוצא 200. זאת אומרת שאדם לומד דקה אחת, יש לו 200 מצוות עשה. עכשיו אם הוא עושה חשבון כפול 60 בשעה, כמה זה יוצא? אני לא יודע בדיוק, אבל זה משהו. ואם הוא לומד עוד קצת ועוד קצת, יש לו חבילה של מצוות, כל כך הרבה, וכל אחת מן המצוות זה תלמוד תורה כנגד כולם. זה לא סתם מצווה. מצווה של תלמוד תורה שהיא שוקלת ככל המצוות. כל חפציך לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים כפי שחזל אומרים. אז זה האדם בכלל לא לוקח בחשבון. הוא רואה רק את השחור, רק את הדברים האחרים, רק עושה את החשבונות ככה בצורה כזאת, ואז הוא נשבר, ואז הוא מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, וזהו, זה שקר מוחלט. זה הסתכלות לגמרי אחרת. ודאי שזה נתנה תוקף קדושת היום, נורא והיום, יש דין, ואי אפשר להתחמק ממנו, וכל באי עולם יעברו לפניך. כולם, כולם גם הגויים, אין נסתר מנגד עיניך, אין דבר... כפי שאנחנו אומרים בזיכרונות, כל כך מדגישים את זה. אבל אפשר לשנות את זה בקלות, בקלות, בקלות. זה לא נכון שאדם הוא צריך להיבהל מכל זה. למה? כי אדם יכול להשתנות, תכף נראה. אני חושב, אני לא אומר שזה הפשט בפסוק, רק זה, אבל בפסוק תמיד אפשר ללמוד עוד דברים ועוד דברים. קראנו בתורה, השבת, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפליתי ממך. זה לא מכוסה באיזשהו מקום. ולא רחוקה היא, זה לא מי יודע איפה. לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו השמיים ויקחה עלינו וישמינו אותה ונעשנה. זה לא עד כדי כך. ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה עלינו ויקחה עלינו וישמינו אותה ונעשנה. איך הפסוק? מרחיב את המילים, עוד מילה ועוד מילה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הכל קרוב, בין אם זה הפירוש, כי המצווה הזאת זה לקיום כל התורה, ובין אם זה התשובה כפי שרמב"ן אומר. זה לא מי יודע איפה, זה לא בשמיים, לא מעבר לים, לא צריכים לשלוח לשם ספינות להביא את זה, וזה לא בשמיים שצריכים לטפס. כי קרוב אליך הדבר מאוד. מה הפשט? איך זה? שני הפכים כל כך קיצוני, קוטביות כזאת. אתה יכול להגיד, זה לא נכון שזה בעוד יומיים, אלא בעוד חמישה ימים. אבל דבר כזה, זה לא בשמיים, זה לא מעבר לים, אלא קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. שום דבר, זה תלוי בך, בלב, בפה, במעשה. זה הכל. איך הקוטביות הזאת? יכול להיות שגם מה שאמרנו כלול בפסוק הזה. על כל פנים, זה יכול לדבר אלינו גם את זה. שמצד אחד, אדם, זה דיבורים של היצר הרע. זה רחוק, זה בשמיים, זה מעבר לים. איפה אתה יכול בכלל? זה ייאוש, זה פחד, וזה רק משתיק, כפי שאמרנו. איפה אפשר לעשות בכלל תשובה? איפה אפשר בכלל להתקרב לקדוש ברוך הוא? כנגד זה הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא נכון, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. אתה קרוב לזה מאוד, ואתה יכול בקלות לזכות. אבל אם נשאל, קודם כל צריכים לפרש, אבל איך בכל זאת אפשר בקלות כל כך להשיג? נכון, קרוב אליך הדבר מאוד, אבל איך עושים את זה? נשתדל לפרש. מצד אחד אמרנו ימים נוראים, כי הוא נורא והיום. אנחנו מספרים את תוקף קדושת היום, ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. מצד שני, אמרנו כבר, הדברים כל כך, יש להם שני צדדים, אפילו בחז"ל. הגמרא בראש השנה אומרת, אמר רבי אבאו, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אין ישראל אומרים שירה בראש השנה? מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים? זאת אומרת, איך לא אומרים הלל? איך לא אומרים הלל בראש השנה? איך לא אומרים הלל ביום הכיפורים? אמר להם, עונה להם הקדוש ברוך הוא, אפשר? אתם חושבים שזה שייך? לפחות אצל בני אדם. מלך יושב על כיסא דין, מספרי חיים, מספרי מתים פתוחים לפניו, וישראל אומרים שירה. מה זאת אומרת? מה חז"ל פה אומרים לנו? הקדוש ברוך הוא והמלאכים דנים בעניין. זאת אומרת, הם הדברים. בדרגה של מלאך בכלל אי אפשר להבין. מה זאת אומרת? איך לא אומרים שירה? איך לא אומרים הלל? ימים כאלו נפלאים. איך זה ייתכן? הקדוש ברוך הוא מסביר, נכון. אצל בני אדם זה לא הולך ככה. הם לא יכולים לומר. למה? מפני שספרי חיים, ספרי מתים פתוחים. הרמב״ם בפירוש המשנה, הוא אומר כמה וכמה מילים, כל מילה אצלו, אבל לא התקתי את כולם, אבל רמב״ם כותב, לא קוראים עליה, לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים, לפי שהם ימי עבודה והכנעה. זה ימים שזה לא מתאים לומר עכשיו הלב, עכשיו צריכים לעבוד. גם על איזו עבודה, אבל סוג אחר של עבודה. להיכנע, ראש השנה, כפי שהגמרא מביאה, שופר כפוף, הכל צריך להיות קייף, כפוף, ומברח ומנוס אליו. ומברח ומנוס אליו. צריכים לברוח ולנוס אליו. מה הפירוש בזה? הכוונה היא אולי, הכוונה היא שממי אני אברח? קודם כל, אנה אברח מפניך, הפסוק אומר לנו, מתאר את זה כל כך, אפשר לברוח מן הקדוש ברוך הוא. אבל הכוונה היא, אתה צריך לברוח מעצמך. מה הפירוש? אתה התרחקת, אתה נמצא עכשיו במקום רחוק יותר, אתה צריך לנוס אליו, לרוץ אל הקדוש ברוך הוא. זה בעצם המיוחד שביום הזה, שבימים הללו, כפי שאומר לנו הרמב"ם, הימים האלו זה מנוס אליו, לברוח מהמקום הרחוק, או לברוח מהמצב שלך כרגע, או להתקרב אליו. ואני קרבת אלוקים לי טוב. זה בעצם העבודה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. דרשו השם וימצאו קראו ביותו קרוב. ויותר קרוב, יש לך אפשרות יותר לרוץ אליו. זה מעשי, בכדי מעשה. אבל שאלנו בכל זאת, איך? מה התפקיד שלנו בימים הללו? חז"ל מספרים לנו מה עושה הקדוש ברוך הוא. הוא דן את כל באי עולם, גם את הגויים, את כולם הוא דן, גם את בעלי החיים הוא דן, את כל העולם הוא דן, אבל בני אדם זה לפי מעשיהם, כל העולם נידון. כולם כולם. אבל מה התפקיד שלנו? ובכלל, אם אנחנו נעשה דברים כדי לצאת זכאים בדין, זו העבודה של האדם, זה הכל. אדם הולך למשפט, בשר בדם, שם אולי זה באמת ככה, לוקח עורכי דין, קצת מרמה, קצת מסתיר, ככה מה שמותר או מה שאסור, כל מיני דברים. יצא, ברוך השם, יצא מן המשפט, שקט, שלווה, גמרנו. אם יזכור את זה, יזכור, ואם לא, לא. מה? זה עניינו של ראש השנה, זה הימים האלו בכלל. זה כדי להיות זכאים בדין, ודאי שהדין צריך לעורר אותנו, אנחנו רוצים לזכות בדין, אבל זה לא כדי לצאת מן הדין, לא זו המטרה העיקרית. הגמרא אומרת דברים שהרבה דנו בהם, וכולם יודעים את זה, לא כולם, אבל גם יודעים, טוב לחזור עליהם. אמר רבי קוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה, בינונים תלויים ועומדים וכו'. אם כן, צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים למיטה. שואלים התוספות וכל הראשונים, בחיים זה לא ככה. כל הרשעים שנידונו בשנה שעברה, או לפני שנתיים, או לפני שלוש, הם נשארו בעולם. נכון שהשנה, בפרט בתקופה האחרונה, הקדוש ברוך הוא חיסל כמה וכמה רשעים. מדובר פה על כולם, כל באי עולם. היה לך רשעים כאלה ששלטו, שליטים כמעט מוחלטים פה באזור. פתאום נהיו אפס אפסים. גם מי שחי, גם מי שחי, מביאים אותו במיטה לבית משפט, ועוד נדמה לי שהוא מוקף שמה הוא יברח. אומרים שהוא חולה שאי אפשר להביא אותו ללכת. כל מיני אנשים. אבל להגיד שזה מיד נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה? החיים מראים שזה לא נכון. את השאלה הזאת כולם שואלים. מה הפשט בזה? אומרים התוספות כמה מילים. כל זה דקאי הכה גבי רשעים איתה וגבי צדיקים חיים, כלומר לחיי העולם הבא. הכוונה היא פה בכלל לא לעולם הזה. דיברנו על רשעי אומות העולם, אבל גם בישראל זה לא נראה שככה המציאות היא, שרשע מיד הוא מת. העובדה שהפסוק אומר לנו מזמור שיר ליום השבת, שם אנחנו אומרים, איש בר לא ידע, אוכסיר לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי עוול. זאת אומרת שהם פורחים. התשובה על זה, שאם אתה לא כסיל, אתה כן צריך להבין, להישם דם עדי עד. מה זה שווה? הם מפסידים את הנצח. ודאי שהקדוש ברוך הוא, יש לו כל מיני חשבונות. אדם גדל, מצליח, אבל את הנצח הוא מפסיד, להישם דם עדי עד. אבל על כל פנים, אתה רואה פה שזה לא בדיוק. נחתמים ונחתמים ונגמר. מה הפשט בדין הזה? אומרים התוספות, כפי שאמרנו עכשיו, כל מה שכתוב פה מיטה, או כל מה שכתוב פה לגבי צדיקים חיים, הכוונה היא לחיי העולם הבא. נחתמים בספר החיים, היינו, יש להם חיי נצח. הרשעים נחתמים למיטה, אין להם חיי נצח. אבל בעולם הזה, זה נושא אחר, יכול להיות שהם יחיו פה מכל מיני סיבות. ויש הרבה סיבות כפי שדנים בזה בסוגיות הללו. אבל מה הפשט בזה? כל שנה נידונים מחדש לגבי העולם הבא. קודם כל זה יכול הרי להשתנות. השנה האדם נידון שאין לו עולם הבא, בשנה הבאה אם הוא ישתנה כן יהיה לו עולם הבא. חוץ מזה, זה דין שצריכים לדון לכאורה כשאדם נסתלק מן העולם. דם מים באת ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? זה כשאדם מת. מה זה נוגע לראש השנה? מסבירים אגרא והרמח"ל, והרמח"ל ואגרא לפי סדר הדורות, מסבירים באריכות. אגרא זה בשולחן ערוך גם כן, מפני שזה נוגע הלכה למעשה, איך לברך בליל ראש השנה, איך הברכה צריכה להיות. יש שם מחלוקת, אבל לא ניכנס לזה. אבל הרמ"א אומר לומר לשנה טובה תיכתב, המגן אברהם אומר לומר כפי שנהוג, תיכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים. הגר"א אומר שזה לא נכון, יש מחלוקת איך לפרש את הדברים. אבל מה תוכן הדברים? נאמר את זה בשפה שלנו. מה שכתוב פה, במילה אחת קודם כל, מה שכתוב פה שדנים את האדם לעולם הבא, אין הכוונה דנים אם הוא אחרי מותו, אם זה עוד 30 שנה, עוד 80 שנה, אם הוא יהיה בעולם הבא או לא. זה לא נוגע לעכשיו. דנים את האדם אם הוא בן עולם הבא. זהו בן עולם הבא, פירוש הוא אדם שאתה מסתכל עליו, הוא בן עולם הבא או בן עולם הזה? הוא שייך לעולם הזה או שייך לעולם הבא? עכשיו, איפה הוא חי? הוא חי בעולם הבא או שהוא חי בעולם הזה? ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. הגוף של האדם הוא עפר מפה. ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמה היא משם, אלוקי נשמה שנתת בי, תוראי, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, אתה עתיד לתלה ממני. הנשמה היא באה מכלל משם, משם. יותר מאשר מעולם הבא. העולם הבא זה כולל אולי הרבה דברים, תחת כיסא הכבוד. עכשיו השאלה, אדם חי פה בעולם, הוא שייך לשם, הוא חי שם או שהוא חי פה? זה לגמרי משהו אחר. אדם הוא אוכל כמו כולם, לא בדיוק אולי כמו כולם, אבל הוא ישן ואוכל, הוא מדבר עם אנשים, מתייחס, אבל הוא בן עולם הבא, הוא חי בכלל בעולם אחר. יש אדם שכולו חתיכת עולם הזה. זוהי הכוונה כאן, דנים לגבי העולם הבא. לאן הוא שייך? וקראנו כבר בתורה, גם כן השבת, שהקדוש ברוך הוא פונה אל האדם, מתחנן אליו, והכל זה לטובת האדם. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. תלוי בך. אני נותן לך את החיים, הכוונה חיי נצח. ואם לא, אתה מפסיד אותם. וכולי וכולי. אם כך וכך, זו בחירה בחיים. ושוב, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך. אדם לא יכול לבחור במוות, הוא יכול להרוג את עצמו. אבל הכוונה פה חיים נצחיים. הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזריך. תבחור בחיים. ומה זה? רש"י אומר שזו עצה טובה. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים. כאדם האומר לבנו, בחר לך חלק יפה בנחלתי. אם יש הרבה שדות או הרבה דירות יש לי, תבחר מה שאתה רוצה. אבל אני מייעץ לך שם, זה כדאי לבחור. מעמידו על החלק היפה ואומר לו את זה ברור. השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, רש"י מביא את הפסוק. הקדוש ברוך הוא תומך את ידו של האדם, מראה לו, זה כדאי לבחור. אבל הבחירה הוא בחרת בחיים. יש לך בחירה. בחירה אם אתה בוחר בנצח, אתה תחיה כאן בעולם הבא, אתה תישאר לנצח. אתה קונה לך, אתה בונה לך, אתה עושה בלי סוף. וזה הכל לטובתך, עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא צריך את האדם. כפי שכבר אמרנו קודם, הביא אותו לעולם הבחירה כדי שיהיה לו חסד וחסד וחסד. הכל למענו של האדם. ואז יהיה לנצח, לנצח, אז תתענג על השם. לנצח נצחים. והוא מתחנן, הקדוש ברוך הוא מתחנן, האבא שלנו מתחנן לנו, אל תחליף עולם עובר בעולם עומד. תחשוב על העולם הנצחי ולא על העולם הזה. נכון שלפעמים אדם, גם אם הוא בן עולם הבא, הוא עובר כל מיני טיפולים מפני שהוא בן עולם הבא. הוא צריך כל מיני שיפוצים וכל מיני טיפולים, כי לא הכל אצלו בסדר. הוא סובל, הוא מרגיש לא נעים, יש לו איסורים, יש לו דברים קשים, אבל הכל זה בכיוון ההוא. הכל בכיוון ההוא. כשדנים את האדם, עיקר הדין זה אם הוא בן עולם הבא או לא. זה מה שאומרים לנו התוספות. שזה הבדל עצום. מה שייך לדון את האדם אם הוא יקבל בעולם הזה, אם יהיה לו כסף או לא? כסף זה דבר טוב או לא טוב? מי יודע אם כסף זה דבר טוב או לא? תלוי מה עושים עם הכסף. לפעמים הכסף זה דבר הכי גרוע שיכול להיות. אם אדם בגלל הכסף, אדם רוחני קצת אפילו מבין את זה, אם אדם בגלל הכסף הוא יעזוב את הכל, יעזוב את הארץ, ילך לגור באיזשהו מקום שם ויתהולל, הכסף זה קבורה בשבילו. וכן הלאה, כל דבר בחיים, זה טוב או לא טוב. איך אפשר לפסוק לאדם אם תהיה לו, אם הוא יהיה בריא לגמרי או שיהיה לו איסורים מסוימים? תלוי באיזה, לאן הוא שייך? קודם כל לאיזה קבוצה הוא שייך? הוא בין עולם הבא או בין עולם הזה? הוא שייך לעולם הבא, הוא צריך הנהגה כזו וכזו, הוא שייך לעולם הזה, צריך הנהגה כזו, לפעמים נותנים לו, כפי שאמרנו, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי הבן. הרמב"ם מדבר על זה בהלכות תשובה כל כך הרבה, למדנו את זה, הרמב"ם מדבר, מה כתוב בתורה, איפה השכר על המצוות? ונתתי עשב בשדך לבהמתך, זה בולט כל כך, זה השכר, עשב לבהמות, נכון, יש שם עוד דברים. אומר הרמב"ם, זה הכל כלים, אין בתורה שאומרת לנו מה יהיה בנצח. יש מסבירים כי זה פשוט, אבל לא משנה מה הסיבה, אבל התורה מדברת רק על כלים בעולם הזה. הברכה והכללה זה כלים או חוסר כלים. לפעמים כשלוקחים ממך כלים זה לתועלתך באין ברירה, ודאי שהברכה באופן כללי יש מושג של ברכה, של שפע, של טוב, אבל אם אתה לא מנצל את זה כמו שצריך זה הפוך. אבל כל זה בהתאם, קודם כל צריכים לדעת לאן אתה שייך. זה הדין הראשון, אם הוא בן עולם הבא או לא בן עולם הבא. זה עיקר הדין בראש השנה. נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. זה לא שייך לעולם הבא, בהתאם לזה הוא יקבל. יקבל מה שיקבל. דברים טובים אולי או דברים רעים. וכן השני, הגר"א נדמה לי מדגיש, אולי גם רמח"ל, שבתפילה, בתפילת העמידה, בכל עשרת ימי תשובה, בשתי הברכות הראשונות, הגאונים הוסיפו לנו, החכמים, מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה זה רק המלך, השינוי זה רק המלך הקדוש, המלך המשפט, כי זה מהות הימים הללו, שמלכותו של השם מורגשת, אבל תקנו עוד בקשות, בשתי הברכות הראשונות, במגן אברהם ובמחיי המתים, מבקשים על חיים, בלי שום תוספת. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. וכותבנו בספר החיים, למען חי אלוקים חיים. וגם במחיי המתים, מי חמוך אב הרחמים זוכר את צוריו לחיים ורחמים. לא מבקשים חיים טובים, חיים. כי פה מדובר על החיים, על הבן עולם הבא, ובחרת בחיים. אין חיים טובים או לא טובים. או שאתה בוחר בחיים, או שאתה לא בוחר בחיים. שם מבקשים את הקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, תפסוק את דיננו שאנחנו בני עולם הבא, כי גם בזה יש מידת רחמים ומידת הדין. אם יותר מדגישים את מידת הדין, אתה רחוק יותר מעולם הבא. עד כמה אתה שייך לעולם הבא? ודאי שאין לזה סוף, מבקשים שזה יהיה ברחמים, אבל זוכרנו לחיים, כי אתה מלך חפץ בחיים. באיזה חיים? אתה אמרת לנו, שמת את האצבע, אמרת ובחרת בחיים. ולכן, וכותבנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים, כי אתה רוצה שנחיה, גם אנחנו מבקשים שאנחנו נחיה חיים כאלה שזה חיים למענך. וגם אחר כך, בברכות האחרונות, במודים ובשים שלום, שם הבקשה באמת לכלים, לכלים, בהתאם למה שאנחנו מבקשים בספר חיים, חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה, יש מוסיפים עוד, אני כתב וכולי, וגם אחר כך, וכתוב לחיים, לפני זה, וכתוב לחיים טובים כל מיני בריתך. שם מבקשים חיים טובים, כי מדובר על חיים בעולם הזה. זה בעצם ההדגשה הזאת של בין עולם הבא. הנידון הוא אם אתה שייך לעולם הבא או לא. ושוב, אם אנחנו דנים בפרט הזה, אני לא רוצה להאריך כבר מאוחר, אבל אם דנים בפרט הזה, יכולה להיות הרגשה טובה, הרגשה טובה בכל זאת. אדם לא צריך להרגיש מה אני שייך, מה אני שייך. שייכים, כל מי ששייך לתורה שהתוכנית שלו היא כזו, אז הוא בן עולם הבא. ודאי שאין איזה גבול, אבל בסך הכל, מה זה הבן עולם הבא? קודם כל השאיפה שלנו, מהי השאיפה של האדם? לאן אתה שואף? אתה בוחר בחיים, אתה רוצה להגיע גם בעולם הזה להיות יותר בין עולם הבא ויותר ויותר ולזכות לחיי נצח. זה הפירוש שאתה שייך לעולם הבא, אלא אין לזה גבול ודאי. רבינו יונה מביא בשער ג' באות י' ז', ודע כי המעלות העליונות, אדם צריך לעלות בסולם, לעלות לעלות לעלות, המעלות העליונות נמסרו לנו במצוות עשה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כל פרט קטן בחיים זה מצוות עשה. ומצוות עשה זה עולם ומלואו, ראינו קודם מה זה עבירה דרבנן או מה זה קיום דרבנן. מצוות עשה, כל דבר קטן הוא נתן לנו. אבל בפרט הוא מדבר פה על המעלות, המעלות הגדולות. למשל, כמו מעלות הבחירה, אדם שבוחר בחיים זה מעלה עצומה, הוא בוחר להיות בין עולם הבא. זו מצוות עשה שנאמר ובחרת בחיים. אני לא יודע אם חולקים עליו או לא, רש"י הדגיש את ה... שהקדוש ברוך הוא מייעץ לנו, אומר זו מצוות עשה של ובחרת בחיים. אדם אם הוא חי, אם הוא חושב קצת, הבעיה שלנו, הבעיה שלנו על רגל אחת, נאמר, הבעיה היא, אנחנו שואלים מה לקבל. אני לא חושב שצריכים לקבל איזה משהו. אדם פשוט הוא מקבל, אומר עוד קצת תהילים, עוד כמה דברים. ודאי אדם צריך לעבוד על עצמו, כל אחד יודע מה, אבל לקבל זה לחיות עם מוח ועם לב. לא להיות מצוות אנשים ונומדה, אותם הדברים שאנחנו עושים, לעשות אותם עם לב. ובחרת בחיים, אדם קם בבוקר, אם הוא צעיר, אין לו חשק כל כך לקום, שנאחר לתפילה, מה זה כל כך נורא? אבל הוא מחליט, לא, אני קם להתפלל. הוא יכול לחשוב, אני מקיים עכשיו מצווה ובחרת בחיים. אני בוחר בטוב. וכל דבר הכי קטן, ובחרת בחיים. מבקשים אותו, אבא שלו, אמא שלו, מבקשים משהו, כיבוד אב ובחרת בחיים, חוץ מהמצווה של כיבוד. ויש עוד ועוד מצוות אם נתחיל למנות אותם. ומעלות תלמוד תורה, זה יודעים, זו מצוות, אבל גם כן לא מרגישים. לומדים כי לומדים, אדם לא שם לב, אם הוא חושב רגע לפני הלימוד או באמצע הלימוד, אני עכשיו לומד תורה, תורת השם, אני מחובר לקדוש ברוך הוא, קודש ברוך הוא וראית אחד הוא. אני עכשיו חי מחובר לקדוש ברוך הוא, מצוות עשה, מעלות לכת בדרכי השם, שנאמר והלכת בדרכיו. כל דבר טוב שאתה עושה והלכת בדרכיו, רחום, חנון, אתה מרגיש את השני, אתה מתייחס לשני. יש עוד מצוות, ודאי זה חסד ואהבת לרעך, אבל והלכת בדרכיו, כל דבר הכי קטן, הוא נתן לנו מצוות עשה בדבר. ומעלת שלמות הביטחון, ומעלת התבונן בגדולת השם. להתבונן, לראות, להסתכל על הבריאה, לראות איזה פרח, לראות איזה צמח, לראות כל דבר. מצוות עשה דאורייתא, מצוות עשה דאורייתא, גדולת השם. וידעת היום בשבותי לבביך כי השם הוא אלוקים. ודוד אמר, משמיים השקיף על בני אדם לראות, היש משכיל דורש את אלוקים. מעלות זיכרון חסדה והתבונן בהם, הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. מצוות עשה דאורייתא שנאמר וזכרת את כל הדרך, ונאמר וידעת עם לבביך כי כאשר יסר איש את בנו השם אלוקיך מייסריך. לדעת זה אבא שלנו, גם אם אתה קצת סובד זה אבא מחנך את הילדים. אבל לזכור כמה חסדים, כמה חסדים. אדם קם בבוקר, אדם קם בבוקר אומר מודה אני לפניך השם אלוקייך, מודה אני לפניך בלי השם שחזרת בי נשמתי בחמלה, להודות לקדוש ברוך הוא, להתבונן בחסדים. הוא מציץ, הוא רואה כבר יש אור, זה אחר כך הוא יודע, יוצר אור, הקדוש ברוך הוא יש אור. הוא מתלבש, מלביש ערומים, כל דבר, אומרים את ברכות השחר, אותו דבר, אתה בין כך אומר את זה, אבל קצת עם לב, קצת עם לב להרגיש. הקדוש ברוך הוא, קודם כל אתה יהודי, אתה לא גוי, אתה לא גוי, אתה יהודי, יש לך מצוות, אבל כל פעולה הכי קטנה, אני רואה, פוקח עברים, אני יש לי בגדים, אני לבוש, מלביש ערומים, אני יכול לשבת, מתיר אסורים, אני נעמה, זוקף כפופים, וכן הלאה וכן הלאה, אני יכול ללכת, מכין מצדי גבר, כל דבר אם אדם הוא מרגיש, והוא מקיים מצוות עשה דאורייתא, חוץ ממה שחכמים תקנו לומר את הברכות, זיכרון חסדה והתבונן בהם, מביא את הפסוקים שאמרנו, ועוד ועוד מעלות ומעלות. ואחר כך בסוף הוא כותב, לכל אחת מהנה מהמעלות הללו שהן מצוות עשה כמה מדרגות, ובעבור המעלות האלו נברא האדם. אין, למה האדם בא לעולם הזה? הוא בא כדי שיהיה לו טוב, כדי שיזכה אחר כך לנצח, אבל כדי שיבחור בטוב, בחרת בחיים. מה הבחירה היא? המעלות הללו. ומה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים אשר נברא בעבורה? מה התקווה של בן אדם אם לא שם לב בעיקר לדברים האלה? אבל הדברים האלו במילה אחת זה הוא בן עולם הבא. אדם הוא שייך לעולם הבא. וזה, אם אדם מכניס לעצמו לראש, אני רחוק מזה, זה לא נכון. אנחנו צריכים יותר ויותר לחדד את ההרגשות הללו, אבל זאת האמת, זאת האמת המוחלטת. נאמר, ניקח דוגמה, אדם יש לו ילדים, הוא רואה שהילד שלו קצת לא כל כך, לא כל כך, זה כואב לו ואכפת לו כל כך, למה זה אכפת לו? מה זה משנה? אם הילד יהיה לא בדיוק כמו שהוא רוצה, מפני שהוא מבין מה זה בן העולם הבא, הוא חווה לו, הוא רוצה שהבן שלו יהיה שייך גם כן לעולם, לעולם הזה, שהוא יחיה בעולם הזה, בעולם הבא. זה, זה הכל, זה, זה דברים כל כך פשוטים. זה, זה בעצם ההסתכלות של, כפי שאמרנו, על על הדברים. הכל זה חסד של הקדוש ברוך הוא. הכל זה זה, והקדוש ברוך הוא אומר לנו, תקנה, תקנה, תהיה בן עולם הבא. בן עולם הבא זה מתבטא, אפשר לבדוק גם אדם, רואים איפה הוא חי. אפשר גם לראות את זה על הפנים, אני חושב. אבל רואים, יש כל מיני סיפורים על גדולים, שהסיפור של עצמו זה סיפור, אבל זה מבליא את התוכן של הדבר. למשל, יש סיפור שכולם בספרי ילדים זה ישנו, של רב ישראל מסלן, שהוא עבר בלילה בעיירה שלו, שהוא היה שם רב כנראה, סנדלר שהמשיך לעבוד לתקן העליים, והיה מאוחר בלילה, שואל אותו למה אתה לא הולך לישון, אומר לו, כל זמן שהנר דולק חבל על הזמן לא לתקן. אז רב ישראל מיד נדלק לו והוא בכה, הוא אמר, כל זמן שהנר דולק נר השם נשמת אדם, נר השם נשמת אדם, כל זמן שהנר דולק איך אפשר לא לתקן? מאיפה באות המחשבות הללו? כי אדם הוא חי בעולם הבא, הוא חי, הוא כל הזמן חי באווירה הזאת, אז כל דבר מזכיר לו. יש פעם שאלנו, זה כשהייתי צעיר, אני זוכר שבישיבה דיברו על זה, בחורים, חבר'ה ככה, צעירונים, בקושי אפשר לקרוא לזה בחורים, נערים, כתוב שללבוש תחלת, למה תחלת? תחלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע דומה, בסוף הוא, הקדוש ברוך הוא, כתוב שאסור להסתכל, לא באישה שהיא לובשת בגדים, כשתלויים בגדים צבעוניים של אישה, לא להסתכל. מה הפירוש? אתה רואה בגד של תחלת, אתה תראה את כיסא הכבוד, למה לא תסתכל? שאלה, איפה הראש שלך? אם הראש שלך בכיסא הכבוד, תראה את התחלת, פתאום תזכר. אבל אם אחד הראש שלו, מה לא לתחלת ולכיסא הכבוד? מה פתאום? איך זה יתגלגל? תלוי איפה הוא חי, לאן הוא שייך. יש סיפור על, שראיתי אותו בימים האחרונים ככה, על גם כן סיפור מעניין, על רמוי שמססוב נדמה לי, שהוא נסע לאיזה מקום, תקופה קצת ארוכה, חזר הביתה, הילדים שלו התנפלו עליו, עוד לא הספיק לנשום, התנפלו עליו, אמרו, אבא מה הבאת, אבא מה הבאת? אולי הוא כן הביא, אבל לא היה לו סבלנות אליהם, אמר, לא הבאתי כלום, שיתנו לו רגע מנוחה. אז אומר לו הבן שלו, בן קצת יותר גדול, גם כן ילד קטן, אומר לו, אבא לא יכול להיות, נסעת לדרך כזאת ארוכה ולא הבאת כלום. אז זה כל כך השפיע עליו, כל כך הרעיד אותו, הוא אומר, מה יהיה כשנבוא לשמיים, יגידו, נסעת דרך כזאת ארוכה ולא הבאת כלום? זה לא יכול להיות. זה סיפורים יפים, מה הפירוש בסיפור? התוכן של הסיפור הוא שאדם הוא חי בעולם הבא. יש אדם שהוא חי, כולו שייך לעולם הזה, כל דבר מזכיר לו את כל את כל ההבל של העולם הזה, ויש אדם שהוא חי בעולם אחר, הוא חי בעולם אחר לגמרי. זה הבן עולם הבא, וזה הדין של ראש השנה, כפי שאמרנו. רק מה, יש הרבה פעמים שזה בעצם כל החיים כך צריכים להיות, אבל אדם כל השנה יכול להרגיש, זה לא הולך, זה לא הולך באמת. תמהון לבב, קראנו בכללו, תמהון לבב, אותם הלב, הלב סתום, הלב סתום. אדם שיש לו אותם הלב, אותם הלב זה טרמבוז, רחמנא ליצלן, אם זה סניסטם, הוא הולך מן העולם. לב סתום, מרגישים. אבל זה נובע, הלב הסתום הזה נובע, כי אדם גרם לעצמו את הלב הסתום. אדם הוא חי בעולם הזה, ועוד דברים, ועוד דברים. אז ממילא הלב נסתם לו. זה המיוחד של הימים האלה. אם אנחנו מסתכלים על סוף הימים, נסתכל על התחנה האחרונה, תחנה האחרונה שנעילה ביום הכיפורים, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, וכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אדם בסוף הימים הללו יוצא טהור, חדש, נקי, או כפי שהמשנה אומרת, מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את התמים, מפה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, כאילו טובלים כביכול בקדוש ברוך הוא, ותן שם דוגמה של מקווה, בין אם זה כפשוטו שמקווים לקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו, זרקתי עליך מים טהורים, המשנה אומרת, אדם יוצא נקי חדש, מפני שבימים האלו, האותם הלב הוא נפתח, הוא נפתח מצד הקדוש ברוך הוא קודם כל, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, הוא מתקרב אלינו, ואז אפשר יותר להתחבר ולהיות בן עולם הבא. אם יש לנו שאיפה, זה בעצם העיקר, מה שהעבודה של הימים הללו זה לשאוף להיות בן עולם הבא, ולהשתדל ליישם כמובן, לשאוף ולחיות בעולם הזה זה לא שייך, לשאוף להיות יותר ויותר בין עולם הבא. וזה חיים נפלאים, לא עוזבים שום דבר מן העולם הזה, מן הדברים שמותרים. להפך, יש הנאה אמיתית, סיפוק אמיתי. הרי המסכנים האנשים שהם חיים בעולם הזה, אין להם שום סיפוק. מי שיש לו מנה רוצה 200, מי שיש לו מיליון רוצה 2 מיליון. אז זה שיש לו מנה, חסר לו רק מנה אחד כדי שיהיה 200, וזה חסר לו מיליון. אין, לא, וגם הנפש לא תמלא. זהו, הנפש של האדם היא כמהה בכלל לשם, משל לבת מלך, כפי שהמסילת ישרים מביא. הנפש כמהה לשם, מה שאתה נותן לה מהעולם הזה זה כלום. לכן אין סיפוק, אין סיפוק. רק מי שחי הוא בן עולם הבא, הוא לומד, הוא מתפלל, הוא מרגיש שהיום התפללתי עם לב, לא רק עם הפה. הרגשתי איזה חיבור, לא כל הזמן, בסדר, לא כל הזמן, אבל חיבר, הרגשתי שאני עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה כבר משהו. אז הוא חושב, לא, אבל אני לא התפלדתי טוב, ואז הוא מייסר את עצמו ומתייאש וכו' וכו'. להרגיש את ההרגשה הזאת, לחיות שם, לחיות שם, זה בעצם מה שצריך. לחיות עם יותר לב, להרגיש שלא יהיה מלומדה, זה מה שאנחנו צריכים. הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, וכל כך רוצה בטובתנו, וכל הימים הללו שהוא נתן לנו זה מתנת שמיים, פשוט להתקרב, אבא מושיט יד, בנעילה אנחנו אומרים את זה יותר ברור, אתה נותן יד לפושעים, הקדוש ברוך הוא מושיט יד, תפוס את היד שלי, ואתה תהיה טהור. זה מה שאנחנו צריכים, לנצל את הימים הללו, להשתדל להיות יותר ויותר בין עולם הבא, כי יש תחושות טובות, כי הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, להיות בין עולם הבא, ואז ממילא שמחים יותר. יש מצווה להיות שמח בראש השנה, משנה ברורה אומר שזה מצווה ושמחת בחגיך, כך הוא אומר, כי בכסל יום חגינו ראש השנה נקרא חג. על כל פנים כתוב, חדוות השם עם מעוזכם, כשאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה יכול לסמוך ולהישען עליו, כי הוא אבא טוב, אין מה להתייאש ואין מה לפחד. יש לפחד שאני לא מנצל את הימים מספיק, שאני יכול להשיג הישגים יותר גדולים, שאני מפסיד, כי אני יכול להגיע ולהגיע ולהגיע, ולהגיע באמת, לאו דווקא לכבוד בעולם הזה. גם זה שלא לשמע, זה גם דוח, אם זה דחף זה טוב. אבל אפשר להגיע לרמה רוחנית, ואפשר לזכות לנצח. זה מה שאנחנו צריכים, להרגיש טוב ולשמוח בימים הנפלאים האלו. ואלא מה, לא אומרים הלל, כי יש גם את הצד השני, נכון? אבל המלאכי השרת, אבל לא מבינים את זה, כפי שאמרנו. איך לא אומרים הלל, איך לא אומרים שירה? בנפש צריכים להרגיש גם את השירה הזאת. וזה לא שום סתירה. מצד אחד אתה קורא על אנשים גדולים, על הגרא כתוב בזמן התקיעות, איך הוא היה שמח, איך הוא היה מאושר. כי מקבלים, נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, מקבלים, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. גם מה שתקנו לנו לומר למנצח לבני קורח, מזמור לדוד, שמומת, כל העמים תיקו כף, הולכים לתקיעות, בואו כל העמים תמחאו כפיים, הריעו לאלוקים בכל רינה, כי הוא אלוקים שלנו, לא שלכם, אבל אתם גם מבינים את זה. יש אומרים, תיקו כף זה תתלו ידיים ותעשו מעגל גדול, בין אם זה מחיית כפיים ובין אם זה מעגל. השמחה הגדולה, השמחה הגדולה והאושר הגדול של הימים הללו, אנחנו צריכים תמיד להיות בשמחה עצומה, שאנחנו זכינו בדור של עקבתא דמשיחא, אחרי כל כך הרבה שנים של הסתר פנים, ובכל זאת אנחנו שייכים לקדוש ברוך הוא. אנחנו משתדלים להיות בן עולם הבא, ואנחנו בחלקנו בני עולם הבא. זה ככה, צריכים לשמוח עם המתנה הזאת, ולקוות ולהתפלל שיהיה לנו יותר, ולהתפלל על הדורות שלנו, ולהתפלל על כל עם ישראל שיזכו יותר ויותר לפני ההתגלות. ההתגלות היא, נראה לנו שזה ממש ממש ממש, אבל לא דיברנו על זה, אבל זה נראה כל כך פשוט, כל מה שהולך מסביב, קדש ברוך הוא הולך להתגלות, אבל איך שיהיה בראש השנה הוא מתגלה, הוא מתקרב עוד יותר, הוא מתגלה עוד יותר, ובעזרת השם אנחנו נזכה שנכתב בספרן, שנכתב ונחתם בספרם של צדיקים גמורים לחיים, לחיים כפי שאמרנו, העיקר להיות שייכים להיות לעולם ההוא, לעולם הבא, וממילא גם לחיים טובים, וכולי וכולי, כל מה שאנחנו מבקשים בתפילה, והקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ועל כל עם ישראל, שיחיש את בואו אלינו בהתגלות שלמה במהרה בימינו, אמן.